חי תמיד איתי כוח
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר. אנחנו בתוכנית נוספת של עצות מהחיים. שמתם למה שקורה פה, מה קורה באמריקה, שמתם לב? עם השחורים שמשתוללים שם. ממש מזורים הרס וחורבן. ואתם יודעים מה? הם קצת צודקים, אולי הרבה צודקים. מישהו יודע מה שגרם לכל העניין הזה? מה שגרם זה תמונה. אתם יודעים, הרבה שחורים נורים על ידי שוטרים, אם בצדק, אם לא בצדק, בדרך כלל אגב בצדק. אבל כאן קרה משהו, קודם כל, באמת שוטר אכזר שעצר איש אפרו-אמריקני, שחור, ודרך עליו במשך 7 דקות עד שמת. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת, אם הוא היה יורה בו, לא היה את הדברים האלה, יש את זה כל יום. הדריכה, התמונה הזאת של הלבן דורך על השחור, זה סמל. זה סמל, זה הזכיר לשחורים את כל העבדות, שאגב, אני בדיוק השבוע דיברתי עם משפחתי על זה, שאמריקה הגדולה והפתוחה והדמוקרטית היא האומה כמעט הכי אכזרית. האמת היא לא ניקח מהגרמנים, בואו הם יעלבו. הם הכי אכזרים, אבל לקחת אומה ובאמת לשעבד אותה ולהבין אותה ובלי שום זכויות, זה לא פשוט. תכלס, לא ניכנס לזה. הדריכה הזאת, לדרוך עליו, זה משהו שעשה את שלו וגרם לכל ההתפרצות שקיימת כבר בתוכו. ואתם יודעים לאן זה הביא אותי? זה הביא אותי לזה שגם פה בארץ יש מישהו שדורכים עליו. ולא 7 דקות, ולא 7 ימים, ולא 7 שבועות, ולא 7 חודשים, ולא 7 שנים, כבר 25 שנה, קוראים לו בנימין נתניהו. דורכים עליו, ודורכים עליו, ברמות שאי אפשר לתאר, מבזים אותו ומביישים אותו, והם מדברים נגדו ומשתלחים נגדו, ולא רק בדיבורים, הלכו ופגעו בכל מי שקשור אליו. במשפחה שלו, בעורכי דין שלו, בקרובים שלו, שם אותו כאי בודד. תבינו, זה כוונת מכוון. הרעיון הוא, גם אם אני לא יכול לפגוע בך, אני אשים אותך בודד, שאנשים יפחדו להתעסק איתך, יפחדו להתקרב אליך, יפחדו לעבוד איתך, יפחדו להתיידד איתך, כי כל מי שלידך, בום, דורכים גם עליו. ואתם יכולים לראות היום, זה לא יאומן, להב, יש 443, אם קוראים לזה ככה, זה בעצם היחידה הכי רצינית של המשטרה, חוקרת פשע לא נורמלי של איזה עובדת שהעידה לטובת נתניהו על עדות שקר. עכשיו תקשיבו, על עדות שקר לא חוקרים בלהב, נקודה. אבל בטח לא על הליך אזרחי, זה לא קורה דבר כזה. אבל אם זה נתניהו, הם יקחו, עכשיו תנסו לחשוב שהעובדת עבודת הזאת עמדה ואמרה, אני עומדת מאחורי הדברים שלי, אני אמרתי אמת, תראו לכם שהיא הייתה מישהי יותר חלשה, שהולכים ומאיימים עליה, תשבי הלילה במעצר, כמה מאיתנו היו עומדים בכזה איום? היא עמדה במקרה, אבל כל הרעיון זה לפגוע ולדרוך ולדרוך ולדרוך, ואני שואל מתי הדבר הזה יבוא לידי ביטוי שהציבור פשוט יצא החוצה, ויגיד די, לא ברמה שהאלימה כזאת, אלא מספיק שהוא יגיד, לא צריך יותר מזה. שהציבור יעמוד ליד בית משפט עליון ויגיד די, הציבור החרדי אגב עשה את זה, וזה עשה את שלו. מיליון איש יצאו לשם, וזה עשה את שלו, הם הבינו את הרמז. כי מיליון איש אתה לא יכול לעצור, לא בטנקים ולא במטור, אתה לא יכול לעצור אותם. מתי 1,300,000 שבחרו בו? ואדון מזוז בא אומר, יש לו מה להגיד לה, לא רוצה להגיד מה זה. יש לו מה להגיד. הוא מחלק ציונים לאלה שבחרו בו. בא ואומר, יש להם כשל מוסרי. כשל מוסרי, כשל מוסרי מי שמינה אותך. כשל מוסרי שלך שהסכמת להתמתנות להיות תלה תאנה של מערכת אשכנזית, שלא לוקחת אף מזרחי ושמה אותך, תבין מי אתה ששמה אותך. אז זה מה שאנחנו עומדים כאן. אנחנו עומדים מול ראש ממשלה שעשה המון למען מדינת ישראל, ודורכים עליו. ולא דורך אליו שוטר אחד, דורכת על מערכת שלמה. המשטרה, והפרקליטות, והבגד, והעיתונות, כולם דורכים עליו. ואנחנו יושבים בשקט. אז אין לי אלא ככה להקביל. אתם רואים מה ש... איזה זעם זה מביא. חשוב מאוד שגם לאלה למעלה במגדל השן ידעו איזה זעם מביא מה שהם עושים לבנימין נתניהו, שזה בעצם כמו שאמר אבישי בן חיים, זה לא הוא. אנחנו כולנו נמצאים במקום הזה, על כולנו דורכים, כולנו עומדים במשפט, ואולי דווקא במשפט הזה תמון גם העובדה שאין פה השפלה. בנימין נתניהו על כיסא הנשיא, כולם חיכו להשפיל אותו, לא השפלתם אותו, אתם רק יצרתם הזדהות וכבוד, בדיוק כמו שקרה אצל דרעי. כשאין את ההשפלה, אין את העונש. אני רוצה להקדיש באמת לבנימין נתניהו שעומד לבד מול הטרור הזה, הנורא, הדיקטטורי, את השיר של אלי פרידמן, אתה השם, לא תכלה רחמך ממני, חזדך ועמיתך תמיד יצרוני. כי אפפו עליי רעות עד אין מספר, השיגונו אבונתיים ולא יכולתי לראות, וכולי וכולי וכולי. אני חושב שהמשפטים האלה, השיר הזה, הוא אומר הכל, הכל. למה שאנחנו צריכים, לתמיכה שלנו, ושהוא לא לבד, זה הכל. אז בואו נשמע, ולאחר מכן סיפור מאוד מיוחד. יפפו עליי רעות עד אין מספר, השיגונו אבנותיי, ולא יכולתי לראות משערות ראשי, וליבי עזבני, ראה השם להצילני.
תו השם, לא יסיך לא רחמך או ממני, לא יסיך לא רחמך או ממני, אתו השם, אתו השם מויוי חסדכו, חסדכו ועמיתכו, תמיד יצרוני. אתו השם לא יסיך לא רחמך או ממני, לא יסיך לא רחמך או ממני, אתו השם, אתו השם, אוי אוי חסדכו, חסדכו ועמיתכו, תמיד, תמיד יצרוני. יכולתי לראות עצמו מסייר רייס רייש וליבי יעזבות הוא ירצי השם ליצילני כי יחפפו עליי רויס עדי מספור
לא יכולתי לראות עצמו מסייע
מחמך וממני אתו השם בואי אוי חס תחור עמי תחור רחמך וממני לא יסיך לו רחמך וממני אתו השם אתו השם לא יחס תכו חס תכו ועמי תכו
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד
איתי. אמא, את תמיד תרצי לתת לו את האקסטרה. גם אנחנו. מטרנה אקסטרה קר מהדרין, עם היתרון המשולש מכל קהל. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. סדרת טורנדו סמארט בטכנולוגיית SQ, המסקן הכי חדשני וחכם שיצרנו, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
טיפ ממכבי בדרך לעתיד בריא. המוח זקוק לשינה כדי לתפקד טוב יותר. כן, גם אנחנו המבוגרים צריכים לישון לפי ההמלצות בין 6 ל-8 שעות. בשלוש מילים, חוזרים לשגרה בריאה.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה. ועכשיו במבצעים חמים במקום. להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
אם את טובה, משקיעה בדור הבא. קולקציית נעלי הקיץ של פפאיה עכשיו בחנויות.
מתקרבת ללידה, שיהיה בשעה טובה. ללדת בטוח בשערי צדק. מערך היולדות הגדול והמנוסה בישראל. יחס אישי ואווירה ביתית. לרישום ללידה 02-564-5555. ברגע האמת, רק שערי צדק.
זה הזמן לחזור למסעדות ולדוכני המזון שאתם אוהבים.
כאן שלומי מצוות מוטיס, והכי התגעגעתי לראות אתכם נהנים מהאוכל שלנו ומהאווירת ליל שישי.
האנשים שמכינים את האוכל שאתם אוהבים ישמחו לראות אתכם שוב. בואו לאכול במגוון מסעדות ודוכני מזון ברחבי הארץ ביום חמישי, י"ב בסיוון, 4 ביוני, מ-12 בצהריים ועד 4. ותוכלו ליהנות מפחית קוקה קולה במתנה בכל הזמנת מנה עיקרית. פרטים נוספים באתר. אוכלים טוב, עושים טוב.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד.
סיפור על שכנות נדירה ובלתי רגילה. סיפור על חסד ונתינה. על שלח לחמך על פני המים ועל השגחה פרטית בלתי רגילה. זה סיפור שמסתרע על פני שנים רבות ויש בו מוסר השכל, כל כך חשוב שאין טעם להשאיר אותו אצלי, למרות החשש הטבעי מחשיפה. חשש שגרם לכך שהסיפור יישאר אצלי ואצל משפחתי שנים כה רבות. מצד שני, לכולנו היה ברור ביום מן הימים שנספר את הסיפור. וכשנעשה זה, זה יעשה דרכך, כי אתה רואה לא רק את הסיפור, אלא חי את הנשמות ואת הכוונות, ויודע כיצד להפיק ממנו את הכי טוב שיש, וזו הכוונה. נולדתי בבית עשיר מאוד, והיה תעשיין שירש מפעל מסגשג, בעצם מערכת מפעלים מסגשגים מאביו, שירש אותם מסבו. אנשים אינם יודעים להבדיל בין עושר זמני לבין עשירות של דורות. עשירות של דורות זה משהו שאתה נולד לתוכו, בלי לדעת שיש מושג שנקרא מחסור. דברים שנראים לאחרים כמו מותרות, רכב מפואר, חופשות סקי בחול, עוזרות קבועות בבית, חוגים ושיעורים פרטיים, במוזיקה למשל, הם דבר שבשגרה, שאתה אפילו לא מודע לאפשרות שיש אחרים שאינם מקבלים אותם. אחת הסיבות לכך היא שרוב העשירים מתגוררים בשכונות של עשירים ומקיימים יחסי שכנות וחברות עם אנשים עשירים אחרים. הם עושים עסקים עם עשירים, נוסעים לנופש בחברת אנשים עשירים, ותתפלא גם מחתנים את ילדיהם עם אנשים עשירים אחרים. אני לא יודע אם הם מגדירים זאת כך מראש, אני חושב שזה יוצא כך. קראתי פעם מחקרים שאנשים עשירים מעדיפים להנציח את העושר שלהם גם לתורות הבאים, ולכן הם מסיעים את ילדיהם למשפחות עשירות, כך שחוץ משידוך יש פה איזו שותפות עסקית. אך גם בלי מחקרים, כל אחד יודע שבדרך כלל משפחות בעלי אמצעים עדיפות להשתדך עם פרטנר בעל אמצעים, לכן אם תביט, תראה שלמעט מקרים נדירים בהם משפחה עשירה רצתה בחור מיוחד לביתם או בחורה מיוחדת לבנם, אין כמעט סיפורי סינדרלות. אנשים מתחתנים עם בני המעמד הכלכלי שלהם. למרות שסבי גר ביישוב עשיר שרובו חילוני, ההורים שלי בחרו לגור בעיר חרדית ובשכונה חרדית. נכון שהיה לנו בית פרטי משלנו, אך השכנים שסבבו אותנו היו אנשים בעלי יכולת כלכלית רגילה ואפילו פחות מכך. אם ידייק אומר זאת כך, כשההורים שלי רכשו את הבית הפרטי שלהם, זה נחשב שכונת וילות יוקרתית, אך עם השנים נבנעו על הוילות בתי דירות רגילים, ואליהם נכנסו משפחות ללא אמצעים מיוחדים, חלקם אפילו בסחירות. כך יצא שרוב החברים שלי בשכונה, בכיתה, היו ילדים שהמשפחות שלהם לא התקרבו אפילו לרמה הכלכלית שלנו. בילדות לא שמתי לב לזה בכלל. אחד מהרה התחלתי להבין מהחברים שמסביבי, שלהם יש שיש לי משהו שלהם אין. למען האמת הייתי צריך להיות עיוור כדי שלא לראות את זה לפני כן. זה מתחיל מהאוכל. אם הם היו מביאים סנדוויץ פשוט, הרי תמיד העוזרת המכינה סנדוויץ מיוחד, עם עטיפה מיוחדת, ומעדן ושוקו ופירות וירקות. אני זוכר שאם היא עמדה על כך שאוכל את כל הפירות ולי נמאס, אז מצאתי את עצמי מכריז, מי שיוכל לי את הבננה, אני גם אתן לו את המנדרינה. ניתן להבין שלא התקשיתי בעסקים מהסוג הזה, היו עליי הרבה קופצים. תמיד אהבו לבוא אצלי הביתה, בהתחלה חשבתי שאולי יש במשהו מיוחד, אך עם הזמן הבנתי שזה בגלל שבבית שלנו היו משחקים יוקרתיים. בסך הכל הסתדרנו היטב עם כולם, וזאת מבני שההורים שלי מעולם לא עשו עניין מהכסף, או דיברו על שוני בינינו לבין האחרים. אני חושב שהמבוגרים יותר קלטו את זה, והילדים לא יותר מדי הסיקו את עצמם בעניינים כמו הבדלי מעמדות. בניין לידינו הייתה גרה משפחה מרובת ילדים. האבא, אברך, האם לא עובדת, הם חיו בסחירות. את הפרט הזה לא ידעתי עד לאחרונה. בין המשפחות שלנו לשלהם הייתה ידידות גדולה. אבא שלי למד בשבתות עם האב, אמא שלהם הייתה חברה של אמא שלי, והילדים שלהם, הם היו אצלנו כמעט כל היום. האמת שהם היו יכולים לבוא לשבת ליד השולחן, לחכות לארוחת הצהריים, לא היה שום צורך להזמין ואיש לא התפלל למה באו. זה פשוט היה חלק מהשגרה. אני חושב שבמשך השנים שמעתי בו ושם את ההורים שלהם, אומרים תודה רבה להורים שלי, ואפילו מילים חמות בי מזה, מה היינו עושים בלעדיכם, לא הבנתי מה עומד מאחורי המילים האלה. האמת שההורים שלי פשוט החזיקו את המשפחה הזאת מאלף ועד תף, אם בתשלום מסחירות, אם במתן קצבה חודשית, ואם בטיפולי שיניים וביגוד. הכל נעשה כלאחר יד ובלי שום עניינים. מנקודת המבט שלי ראיתי שאבא שלי מעריץ את אבי המשפחה השכנה, מדבר עליו כל הזמן, שהוא מקנה בו על זה שהוא יושב ולומד, ואיזה חינוך טוב יש לילדים. מבחינתי, הוא ראה בהם מודל לחיקוי, ומעולם לא חשתי איזה יתרון עליהם. כשהגעתי לגיל 17 הגיעו ימים אחרים. עסקי המשפחה שלנו התמוטטו. וכשאני אומר התמוטטו, אני מתכוון התמוטטות כללית שהחלה בסבא שלי, וכל ילדיו שהם הדודים והדודות שלי, כל המפעלים המשפחתיים קרסו בבת אחת, ואנחנו איבדנו את כל רכושנו. בזמנו לא ממש הבנתי מה קרה, אך מסתבר שהמפעלים נכנסו למשבר כמה שנים עוד לפני כן, ובניסיון להציל אותם, כל המשפחה שאיבדה את כל מה שהיה לה, בתים ורכוש, וגם מה שלא היה לה. כלומר, לקחו חובות לסתום את הבור, אבל הבור לא רק שלא נסגר, אלא להתרחב ושאב את כל המשפחה לקריסה כלכלית מהדהדת, שהיו לה השלכות לא רק על רמת החיים, אלא גם על הכבוד שלנו. מבין תפנוקים שהתרגל לכל העושר שבעולם, נאלצתי להתרגל למצב בו אני הולך בנעליים בלויות ולא מעז לבקש מההורים שלי, כי אני יודע שיהיה להם קשה לממן לי אותם. מטיסות דו-שנתיות, פעמיים בשנה לאתרי סקי, למצב בו לא יוצאים לנופש בכלל. ממכוניות פאר, לפתע הוריי החלו לנסוע באוטובוסים. מי שלא חווה עושר, לעולם לא יבין איזה דרך ייסורים צריך עשיר לעבור בדרך מהמקום שבו היה למקום שבו נמצא כל אחד ואחד, ובוודאי שלא יבין כמה בלתי אפשרי בשבילו לחצות את הקו הזה ועוד לכיוון מטה. מאחת המשפחות העשירות בעיר הפכנו לאחת המשפחות העניות בשכונה, ובהבדל אחד. למשפחות האחרות לא התדבקו כל מיני בריונים ואימו שאם לא ישלמו להם חובות מי יודע מה יקרה להם, חלקם גם הבהירו מה יקרה. הם לא חדו ופחדים נוראים בבושות היומות. אנחנו כן. לאחר מאבק משפטי גם הפסדנו את הווילה שלנו, ביום לא בהיר אחד עברנו לדירה בסחירות של ארבעה חדרים. אף אחד לא יכול לדמיין מה זה לעבור מווילה ארבעה מפלסים לארבעה חדרים צפופים, ואנחנו לא משפחה קטנה. בעוד המשפחה נכנסת לדברים הזויים ממש, שגרמו גם למתחים לא קטנים בין הדודים שרק מאמצים כבירים מצד אבא שלי ואחת מאחיותיו לא גרמו להם להתפתח למלחמת אחים ממש. עוד משהו ששווה ללמוד, כשאנשים בלחץ ובחובות הם עלולים להתדרדר גם מנטלית למקומות שאיש לא מאמין שהם יכולים להגיע, בייחוד לא הם עצמם. אבל הפעולות שלי, הללו של אבא שלי כללו ויתור מוחלט על דברים שעוד היו לו והתחייבות מעבר למה שהוא צריך. מאיפה שלא הסתכלת על זה, המשפחה הגרעינית שלנו נפלה מאיגר רמה לבירה המקטע, ואבא שלי הפך מנדיב צגה ידוע לנתמך סעד. אך בורא עולם לא מפקיר אף בריאה. איכשהו, מבלי שנבין, ההורים שלי החלו להתאושש לאט לאט. בשלב ראשון דאגו לביגוד שלנו, נעליים, חליפות, כובעים לכולם. לאחר מכן הצליחו לרכוש מכונית, אומנם פשוטה, אבל עדיין מכונית. אביבים יכלו לעבוד, אומנם כסחירים ולא מנהלי חברות ענק, אבל לפחות הביאו מזכורת. בתוך שנה וחצי החל לחזור האור לבית. אומנם לא היה מה לדבר על עושר, אבל מחסור כבר לא היה. למעשה פרט לדברים מנקרי העיניים שהתרגלנו אליהם, טיולים לחול, מלונות, עוזרות, בית, מכוניות מפרות, בסך הכל היה לנו את כל מה שהיה לך משפחות האחרות בשכונה. זה היה חשוב במיוחד לאחיי הקטנים, כי ילדותי שלי עברה בנעימות כזו, וגדלתי בחור, בנוי וחזק, עוד יכולתי להתמודד. נורא פחדתי שכל הטלטלות הללו שעוברים על ההורים שלי ישברו את האחים הקטנים ויביאו לבעיות רגשויות או התנהגותיות. אבל בזכות השיבה מהירה למתכונת חיים נורמלית וללא בעלי חוב שמתדבקים ועושים את החיים, פשוט התרגלנו לחיים של אחרים עם מזכורת טובה של ההורים, עם כל מה שילד צריך, להבדיל מדברים שהיו לנו אז שלא באמת הצטרכנו. שנים רבות לא הבנתי איך ההורים שלי הצליחו לעשות את זה, ורק 7 שנים לאחר מכן התגלה הכל. נכנסתי לשידוכים בגיל 23, נפגשתי פה ושם, ולא מצאתי. למען אמת, הורידו אותנו. כי להורים שלי לא היה כסף להשתתף. וכשהגעתי לגיל 24, הציעו לי בחורה בת 19, שנכנסה זה עתה לשוק השידוכים. ההורים שלי לא היו צריכים לברר עליה, וגם לא על המשפחה שלה. כי הייתה הבת, המשפחה שגרה בשכנותינו, בת האברך שסיפרתי עליו בתחילת סיפורי. ההורים שאלו אותי מה אני אומר, ואני אמרתי שאין לי כל התנגדות לגשת לשידוך, בתקווה שבפגישות אנחנו נהיה מתאימים, כי לברר באמת לא היה צריך. כאן שאלתי את אבא שלי, תגיד אבא, אבל איך נסתדר? הרי אני רוצה לשבת וללמוד. אולי אנחנו צריכים לחפש צד שני שיש לו קצת לעזור, לפחות לסחירות בשנה, שנתיים הראשונות. אני פוחד שפשוט לא אוכל לעמוד בזה ולא אוכל לשבת וללמוד. אבא שלי חייך ואמר, זה בסדר. מצאנו צד שני כזה. אני אומר לו, לא באמת, הוא עוברך עם 10 ילדים. אני גם ככה דאגתי איך הוא יוכל לשרוד בלי התמיכה שלך, אבל ברוך השם הם הסתדרו, אולי בגלל שממילה הם הסתפקו במועד, אבל אני ממש לא מוכן לקחת מאדם יקר כזה אפילו שקל אחד. זה בבירור יהיה על חשבון האוכל של הילדים שלו. אבא שלי צחק ואמר, מושב לידי ואספר לך משהו. מסתבר שמחוץ לעזרה הגדולה שאבא שלי עזר לאותה משפחה, הוא חשב על איזה רעיון שיאפשר לה איזו הכנסה קבועה, מבלי שהוא יצטרך לנדב לו כל חודש. באותה תקופה, ארצות הברית נכנסה למשבר כלכלי חמור, שהחל בקריסתו של בנק ההשקעות הגדול בעולם, ליימן ברדרס. הבתים בארצות הברית ירדו בעשרות אחוזים, ומאות אלפי אנשים שיבעו למחקור את הבתים שרכשו כמה שנים לפני כן להשקעה, לעתים במחיר של 70% פחות משוויים. אבא שלי היה איש עסקים, והוא פנה לשכן שלו ואמר, תקשיב, אני אנווה לך $200,000, אתה תרכוש כמה בתים. הוא גם אמר לו איכן, וגם נתן לו איש קשר. ובעוד כמה שנים הבתים הללו יחזרו למחיר שלהם, ויהיה לך מאיפה לחתן את הילדים. השכן שלי, שהיה לו מוח מבריק של אברך, לא חיכה הרבה. הוא רכש 5 בתים ב-$150,000, ולאחר מכן שיפץ אותם בעוד 50,000, מחר, ורכש עוד בתים ועוד בתים, ובתוך 3 שנים הוא הפך לבעלים של 100 בתים בארצות הברית. הוא הפך מעני לעשיר, בדיוק באותו הזמן שאבי הפך מעשיר לעני. אבל בעוד אנחנו שינינו את אורח החיים שלנו, הוא נשאר אברך על כל המשתמע מכך, ורק תמיכה הוא לא היה צריך. כשהתרחשה הקריסה הכלכלית של הוריי, הוא לא ישב בשקט, למרות שכבר החזיר את $200,000 שנבלעו בבור החובות שאותו תיארתי לאל. הם פשוט עזרו לאבא שלי להגיע להסדר חובות, ונתנו הוראת קבע חודשית לשלם חלק מהם. הם דאגו לתשלום הסחירות שלנו, ולביגוד, ולטיפולי השיניים. פשוט מידה כנגד מידה למה שאבי עשה להם כל החיים. וברגע שביתם נכנסה לשידוכים, הציע מי שהציע. עד היום יש ויכוח אם זה היה בזמת אבי או בזמת אביה. כאן ככל הנראה שתי התשובות נכונות. אז הם הציעו את הבת לבן ואת הבן לבת, כאשר השטחן מודיע שאבי הקלה ידאג לדיור ולכל מה שצריך. וכך היה השידוך שלי. כיוון שראו כולם שהתחתנתי בכבוד ושהקריסה הכלכלית לא פגעה במשפחה שלנו, נוצר מצב שאצל אחי ואחיותיי זרמו שידוכים טובים, חלקם מהחברה הקודמת שהייתה לנו וחלקם ממשפחות כמו שלנו וכמו חמי האברך. בשורה התחתונה הוריי חיתנו כמעט את כל ילדיהם בכבוד ואף סידרו אותם בצורה מכובדת. אומנם לא כמו שסידרו אותם, אך כמו שרוב בני אדם מסדרים את ילדיהם. אנחנו אחרי הכל. אני מביט לאחור ורואה בחוש את המילים הללו של רבי נחמן מברסלב, מתארות את מה שעבר עלינו. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי שגם שם נמצא השם יתברך. עברנו קריסה כלכלית נוראה שהייתה מפוררת כלכלית ונפשית את רוב בני אדם, מבעלי הון רב לבעלי חוב של 10 מיליונים. כשהמשפחה מסבבך בצרות יותר ממך, וכל החברים שלך כועסים עליך, כי חתמו לך ערבות או כי לבית מהם, החלק אחר סולח לך במרכאות, אך כל מה שיש ביניכם עומד כמו זכוכית אטומה ובלתי ניתנת לשבירה. ובתוך ההסתרה הזו הגיע שכן האברך, הוא פשוט שיקם אותנו. אז נכון שאנחנו העמדנו אותו על הרגליים לפני כן, אך העובדה הזו כרק מעצימה את שני מסרים גדולים. גם של שלח למחלמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. מעשי חסד אינם שווים ריקם, וכל אדם שאדם עושה לעצמו, וכל דבר שאדם עושה, לעצמו הוא עושה. אך מעל הכל, מסר של השגחה העליונה ודרכיו המופלאות של הבורא. מתחילה ברור שהנס שלנו החל עוד בעובדה שמשפחת האברך באה לגור לשכנותינו. כאן החל הנס הגדול שלנו, כאן החלה ההזדמנות שלנו לפני שידענו שנצטרך הזדמנות. להביא את האברכה להתעלם או לתמוך, זו הייתה החלטה שלו, וזה עניין הבחירה. והוא בחר הכי נכון. במו ידיו הוא בנה את הישועה שלו עצמו ושכל המשפחה שלו. וכשאני יושב עם רעייתי, אני מבין לפעמים את מה שרבים לא מבינים, ואתה אולי תעביר להם. שכל סיפור חיינו הוא פסיפס ענק, הנשגב מבינתנו. שאומנם יש לנו חלק ונחלה בו, אך בורא עולם הכל, והכל מאיתו. ואסיים במילים הכתובות בהקדמה לספר מקור חיים, לרבי שמעון אבן גבירול, זכרו יגן עלינו. שיר שהולחן, והוא שר, על ידי זמר בשם אפי רוזן. והוא תכלית רעיון והשלמת היגיון, לרומם הנעלה בערך ודמיון, אשר קצרו הדעות בהשגחה, והוא הכל והכל מאיתו, זה ראשית חוכמה וזה תכלית תורה. 03-593-93-93, אתם יכולים להתקשר לשאלות, לחוויות, לסיפורים ולהתלבטויות. דעות תכלית רעיון, זה בעיניי אחד השירים הכי עוצמתיים, המנון לתורה, להשגחה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
שימו לב, בימים האחרונים חלה עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה. חייבים לצאת מהאדישות ולהקפיד על הכללים. מסכת בבאף היא ההגנה החשובה ביותר. חובה לעטות מסכה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי ובעבודה. כדי לעצור את ההתפרצות, על כולנו לשמור על שלושה כללים. מסכה, היגיינה ושמירת מרחק. זכרו, נהיה בסדר או נהיה בסגר. פרטים נוספים באתר משרד הבריאות.
לקוחות קניון רב שפע, שימו לב, חזרנו ואתם מרוויחים בגדול.
התגעגעתם? גם אנחנו. כל המותגים השווים והמבצעים הכי משתלמים מחכים לכם עכשיו בקניון רב שפע. הקניון פתוח בהתאם להנחיות וכללי משרד הבריאות. רב שפע, הקניות הכי טובות.
רשת פיצה אורי, האיכות, הטעם והמסורת. ירושלים, רחוב מלכי ישראל 6, רחוב ירמיהו פינת בריידס, ובבני ברק בסניף החדש, רחוב אהרונוביץ' 10. לשירות משלוחים מכל הסניפים חייגו 1-700-72-71-71. זה לא סתם פיצה, זה פיצה אורי.
מתקרבת ללידה, שיהיה בשעה טובה. ללדת בטוח בשערי צדק. מערך היולדות הגדול והמנוסה בישראל. יחס אישי ואווירה ביתית. לרישום ללידה, 02-564-5555. ברגע האמת, רק שערי צדק.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד.
השיר הזה הוא שיר מאוד אהוב עליי. הטלפונים שלנו זה 03-593-93. אנחנו צריכים להזכיר את שמותיו של אורי כהן, הטכנאי אורי, ושלומי פולק היקר. אנחנו עם המאזין ומאזין הראשונים, ערב טוב. אבל לפני שנתחיל, יש פה משהו שהציפו אותי כל השבוע. הייתה מאזינה אחת שלדעתי גם מאזינה לנו עכשיו, שדיברה על איזה סגולה של חרס ששמים בתוך התנור ואומרים כשם שאבן זו בערה אבן זו, כך יבער ליבו של פלוני בדרכי הקדוש ברוך הוא, כך אני זוכר. היא לא שירה טלפון, והמון אנשים ונשים התקשרו למערכת ואליי לבקש את הטלפון שלה לדעת וכולי, אז מבקשים האישה הזאת עכשיו להתקשר, אפילו שאני אדבר עם מישהו אחר, ולהגיד לשלומי פולק, אולי לעלות לשידור ונדבר איתה עוד פעם. אז אנחנו עם המאזינה הראשונה, או מאזין ראשון, ערב טוב.
הלו.
כן, שלום לך.
רציתי לשאול, יש לי אח בן 16, ולא יודע, הקורונה עשתה לו, זהו, הוא מתנהג מאוד מוזר.
תסביר, תגדיר מוזר.
לא יודע, אתה נוגע במשהו לידו, הוא מתחיל לצעוק.
בן כמה אתה? בן כמה אתה?
21.
ושתם שאלה, למה לגוע במשהו לידו?
לא יודע, לא, סתם, אחים אחרים נוגעים. לא אני אישית, אני מהצד, אני לא נוגע.
עכשיו, למה הם נגעים במשהו בלידו? לא הבנתי, הם עושים את זה דווקא?
לא, סתם, אתה עובר לידו, סתם.
לא נראה לי, אתה שואל אותי, לא נראה לי.
אה, למה עושה את זה?
השאלה למה, אני מסכים איתך שגם אם נוגעים במשהו לידך, אתה לא צריך, ואתה יודע, אם אתה מגדיר משהו, למשל אתה, לא יודע, עושה איזה תנועה עם היד, ואתה מתכוון בלב שלך להרגיז, אז רוב אלה אנשים לא התייחסו לזה, אבל יש אנשים שיגידו, הוא רוצה להרגיז אותי, אז אני מתרגז. אני חושב שהם לא סתם עושים את זה, הם עושים את זה בשביל להצבן אותו. הם לא עושים את זה במקרה, נכון?
לא, זה כאילו סוג של, אתה עובר לה, לא, גם התגובה, הוא אתה עובר לידו, בטעות, עשית משהו, הוא מתחיל לצעוק, לזרוק עליך דברים, כאילו מה אתה משתולל?
אז אני אומר לך, מניסיוני כי רב, יכול להיות שגם קורה פעמים שסתם עוברים, אבל כנראה הילד הזה, הוא ילד שהוא מתנכלים אליו. עכשיו, יכול להיות שיש משהו בו שגורם לאחרים להתנכל אליו, אבל תסכים איתי שזה לא לגמרי תמים, מסכים או לא?
טוב, זה לא תמים לגמרי, אבל איך גורמים לזה שהוא לא להגיב כאילו...
נחש מה? נהיים תמימים לגמרי. לא, לא, לא עושים לפגוע, ותראה איך זה... ברגע, אני אלמד אותך משהו. כאשר אתה עושה דברים לפגוע, אז גם דברים שלא פוגעים, פוגעים. כאשר אתה לא עושה כלום לפגוע, אז גם דברים שכן פוגעים, לא יפגעו. הנה כלל. בחיים שלך, תרשום אותו לפניך.
גם אם אני לא...
כשהילד, זה נורא פשוט, לא רק ילד, גם מבוגר, כשבן אדם, סתם, בן אדם שהוא פוגען, הוא בן אדם שידוע כפוגען, גם כשהוא לא התכוון לפגוע, אז אנשים יפרשו חיוך שלו, או מילה טובה שהוא אמר, כמשהו רע, כציני, אתה צוחק עליי? מה אתה רוצה? אמרתי עכשיו בגדך יפה, אני יודע אם אתה מתכוון, משהו, מקומת
לו. אתה צודק.
אתה מבין?
בקטע הזה, הרב צודק,
היה. עכשיו, בן אדם שהוא טוב לב, אני אלמד אותך.
התפעלת יפה, התפעלת יפה, מה זה מתאז לי, מה אתה אומר, התפעלת יפה?
התפעלתי, מה, התפעלתי באמת יפה, מה אתה רוצה, מה אני זה, אני לא דיברתי, אתה מבין, עכשיו, אם בן אדם שהוא ידוע כאדם פוגען, גם שיגיד משהו טוב, אנשים יגידו מה הוא פוגע כאן. לעומת זאת, בן אדם שידוע כטוב לב, וכמיטי וכמפרגן, גם אם הוא יגיד איזה משהו, אז יגידו, תודה, תודה שאמרת לי זה, הם לא ייקחו את זה כפגיעה. זה בתור התחלה.
אח שלי אחר הביא לו 20 שקל, יום חורת, התעצבן עליו, התחיל לקלל אותו. כאילו.
אבל הוא, שוב, הוא לא סתם התעצבן עליו, הוא התעצבן עליו, כי הוא התעצבן אותו.
זה לא, מה, הוא מביא לך 20 שקל.
שיביא לו כל יום 20 שקל, אתה תראה שהוא גם יעצבן אותו, לא יגיד לו מילה. תראה את זה. אל תדבר על פעם, מה אתה חושב ב-20 שקל תגנה מה זה, זה בלונה פארק, בגן החיות, שאתה נותן לקוף בוטן, אז הוא מחייך אליך. אגב, הוא גם זורק עליך בוטן חזרה, אבל לא משנה. תקשיב, בוא תשמע את ההיצע שלי. אגב, אני אומר לך תודה על ההיצע של זאת, כי אני לא חשבתי עליה לפני כן, אבל אתה יודע, יצא לי משהו טוב בתוכנית הזאת.
לא הבנתי, אם עכשיו אני מגיע הביתה עכשיו, והוא מתחיל לצעוק עליי.
חמוד, תקשיב, עזוב מה שהוא מתחיל. אני עכשיו מבטיח, בוא נעשה ניסיון, ואתה מקבל ממני ספר עם הקדשה על עמוד שלם, ככה, אתה לא סתם, אתה יודע, הקדשה, זה הקדשה כזה, מכתב שלם.
הרב הביא לי כבר 3 ספרים.
זה יהיה רביעי. תקשיב, אתה חודש מהיום, רק טוב ומיטיב אליו, מחמיא לו, לא מתייחס לצעקות שלו, נותן לו, מביא לו, מפרגן לו, אומר לו דברים באמת ובתמים, בלי זדוניות. רק אתה, עזוב את האחים שלך. אתה תראה בום, איזה שינוי. אתה תראה. אתה רוצה לראות?
כן, תראה. אנחנו עושים ביחד מבחנים של בירשו, ויום אחד בקשר, עכשיו בקורונה הם אמרו כמה דברים לעשות. לא היה לי כוח אליו, לפעמים הוא מעצבן אותי, אני לא... בסדר, הוא אומר, להגיד לו מחמאות, זה יעבור.
אז זהו, אז עכשיו יהיה לך כוח אליו. בסדר?
בסדר, תודה רבה, תכניות של הרב, ממש מהממות, והספרים בכלל.
תודה, תודה על השאלה שלך, אתה רואה מכל מלמדי. אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים, ערב טוב.
הלו.
כן.
רגע. רציתי לשאול לגבי...
רגע, משולח למישהו ספר זכירה, כותב לי ככה, למי שיצא חס ושלום לתרבות רעה, ייקח לבנה חדשה אחת, וישים בתנור של אש שהוא שק בערב שבת לאפות חלות לחם לשבת, ויניח שם עד שבת שנייה אחר שנאפו החלות, אחר כך מכאן ייקח משם הלבנה, יכתוב שם פלוני ושם אמו, וכשם שהלבנה זה בוער בתנור אש, כך יבער הלב של פלוני בן פלוני שיצא לתרבות רעה, שיפוך ליבו לשמיים לטובה. אחר כך יאמר הכותב זה עליו גם כן נשכח שלוש פעמים, אחר כך יסום הלבנה בקרב הר צדיק אחד, ונח שם שבוע אחד ותראה פלאים, וזה בדוק תהילות לקל בכתבי הארי ז"ל. וואו. אז בוא, אני, יש לי את זה כבר, אף אחד לא ייקח ממני את זה, אם אתם רוצים, אולי אחר כך נגיד את זה עוד פעם, לאט לאט, שתוכלו לכתוב את זה. אז תהיו איתנו, ובינתיים השאלה שלך, כן.
רציתי לדעת לגבי בית ספר, הילד שלי עולה שנה הבאה, הייתה לנו התלבטות לגבי מה עדיף, שיהיה לו רבי טוב, או שתהיה חברה טובה. ויש לנו אופציה כזה, שאו ילך למקום כזה, ויהיה לו שם חברה שהוא מכיר ואוהב, אבל הרבי הוא קצת ספק, או שהוא ילך למקום שהרבי שם מהמם, אבל החברה היא קצת...
אני חושב שברור, ברור שחברה. כי רבי בא והולך, חברה לעולם נשארת. ובעיניי החברה היא מעצבת באמת את נפשו של ילד. וכמו שדיברנו קודם, אני יצא לי עוד פעם משפט יפה. שום רבי טוב לא יכול ממש לתקן חברה רעה, ושום רבי רע לא יכול לקלקל חברה טובה. אוקיי?
אוקיי.
הרגע המצאתי, זה לא מה שכתוב בשום מקום, אבל זה נכון, זה פשוט נכון.
אז אתה חושב שבחברה המוקדת...
חד משמעית.
החברה... ורציתי משהו שהוא לא קשור לשאלות, יש איזשהו אפשרות לשלוח לך סיפורים?
כן, קודם כל המייל שלי, אם יש לך ספר שלי, אז בכל ספר שלי בעמוד 2 יש מייל שוולד 10, WOLD 10.
נראה לי ב-11 לא היה.
יהיה בכל ספר שלי, בעמוד 2 יש וולד 10, תחפשי טוב, תגלי, ואם לא, יש גם מייל אחר שם, תכתבי עבור חיים ולדר סיפור, ובהחלט, כולם מוזמנים לעשות את זה. אני מאוד מודה לך על ה...
תודה רבה.
אוקיי, אז אנחנו ישנו עוד... יש סיפוק לנו איזה דקה וחצי? אתה רוצה פולק או ש... אז אולי נדבר על סבא שלך, שלומי פולק, החבר של אבא שלי. תספר לי כל מיני דברים, לא ידענו, אתה יודע? אתה יודע מה שהתגלה לי בעקבותיך? אבא שלי היה לו תאונה יחד עם אמא שלי בין האירוסין לחתונה, ואמא שלי יושפזה, והם דחו את החתונה בגלל זה. ואז פתאום יום אחד אבא שלי שומע שאומרים, ואתה אמרת לי זה, אתה אמרת לי, תשמע, היה כל מיני דיבורים, אז דיברו שיכול להיות שהם עוזבים שידוך. אבא שלי שמע את זה, הקדים את החתונה, הם קבעו לעוד חודשיים, אמר ככה, אני עכשיו, מיד ככה הזמין חתונה, הזמין אולם, והם התחתנו, אומנם לא בתאריך שהיה, כי הייתה פצועה, אבל הם התחתנו בערך חודש וחצי לפני שהם היו אמורים להתחתן, למען הוציא, כשאנשים לא, כדי לא להעליב את הקלה של אורך שיגידו, שהוא עזב אותה חלילה, הוא לא חלם לעשות את זה, להפך הם, הקשר ביניהם רק התעדק, בעקבות אותה תאונה, שאגב הוא הציל אותה גם, הוא פינה אותה, אז זהו, זה סיפור שבזכות הסבא שלך. אוקיי, אתה רואה שלומי פולק? אז יפה, אז סבא שלך אומנם צעיר מהסבא שלי, מהאבא שלי, אבל דרכך אולי נוציא סיפורים, אתה רואה, אפילו אבא שלי, רק עכשיו סיפר לי בעקבות, כלאחר יד. נוציא ספר ביחד. פולה כבר עושה עסקים, זה בסדר גמור. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, 03-593-93, כאן עם תודה לאורי הטכנאי, תודה לשלומי פולק, חכו לשעה הבאה.